מתארת אותו מעמד בשני מקומות. האחד במה שקראנו השבת, פרקים י"ח, י"ט וכף, ספר שמות, והשני בפרק ד' ה' בספר דברים. אולי המושג המוכר בהקשר הזה, דיברות ראשונות ודיברות אחרונות. ויש הבדלים בניסוח שבין עשר הדיברות כאן וכאן, אבל יכול להיות שכדי לפחות לנסות לברר את ההבדלים האלה, צריך קודם לשים לב לשאלה האם בתיאור ההכנה למעמד הר סיני יש הבדל בין פרק י"ט בספר שמות לפרק ד' בספר דברים. אז חלק מצולם לפנינו. הפסוק הראשון בפרק י"ט הוא תיאור זמן ותיאור מקום. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אז מה תפקידו של פסוק ב'? כך שואל אור החיים הקדוש. וייסעו מרפידים, שזה בעצם פרק י"ז ספר שמות, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, שלפני רגע זה נאמר בפסוק א', ואם באים למקום מסוים, ברור שגם חונים שם ויחנו במדבר, לכאורה גם זה מיותר. ויחן שם ישראל נגד ההר. אור החיים הקדוש והגר"א בסגנונות שונים, במקומות שונים, בערו שלושה יסודות שאין התורה נקנית בלעדיהם. היסוד האחד נקרא לנסוע מרפידים. לנסוע מרפיון ידיים, מאוד מדגיש אור החיים הקדוש את העמל, את הצורך לקנות על ידי הרבה הרבה השקעה, הרבה מאמץ. בדורנו הדבר צריך ביאור. לא ברור ולא מובן מאליו שבכלל לימוד צריך עמל, במיוחד שהטכנולוגיות מספקות כמעט כל מאגר מידע שצריך. והתחושה הפשוטה, וכמעט הייתי אומר התחושה הטבעית, שלא צריך לעמול. פשוט לחיצה על כפתור, והכל מתברר. איפה זה עומד מול העמל? מה עומק ההבדל בין הכלילות, הדפדוף, עם כל המילים הלועזיות של זה, והעמל? זה סעיף אחד. סעיף שני אומר אור החיים הקדוש, אכן התורה מוסיפה ומדגישה לבוא למדבר סיני, והוא מסתמך וכן הגר"א בסגנון שונה על הגמרא בעירובין, אין התורה נקנית אלא מי ששם עצמו כמדבר. קורא לזה אור החיים הקדוש בשם המפורש, ענווה. זה תנאי. זה לא מושג כל כך מפותח בשפה המודרנית, בתרבות המודרנית, וגם זה דורש הסבר. מה בין לבין? זה הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית קשה לא פחות, ויש בה פערים, ואני יודע לתת עליה דרשות ולצטט אותה, זה מאוד נפלא, אבל לא בטוח שזה שווה משהו. זה המילים, ויחן שם ישראל כנגד ההר, אומרים חז"ל במחילתא. ורש"י מביא את זה במקום. אור החיים והגר"א מביאים את זה כתוצאה מכל השרשרת הזאת, ובעצם אין התורה נקנית אלא באחדות. עכשיו הניסוח המדויק במחילתא הרבה יותר מורכב. ושם לא כתוב מיד כי איש אחד בלבך. זה בקצה כתוב. לפני כן כתוב ברור שבעצם יש הרבה מסעות והרבה חניות, למעלה מ-40. כל מקום שנסעו, נסעו במחלוקת. וכל מקום שחנו במחלוקת. אומר השם משמואל, בהקשר של מעמד הר סיני. אין עם בעולם שקיים אצלו המושג קוצו של יוד. ימים אחרים יכולים להסתפק במשהו שטחי, מאוד מעורפל, זה לא משמעותי בכלל. אנחנו עם שקשור לאמת, ואני לא מוכן בשום אופן לוותר על האמת כפי שאני רואה אותה. גם אתה לא מוכן לוותר. מה יהיה המפגש בינינו? לא שייך בכלל למילים כי יש לך בלבך. איך עושים את זה? אז אפשר להגיד, נכון, למעלה מרבים חניות ומסעות, זה היה כך וכך, היה איזו התעלות, מסע אחד, ובפתח הזה נכנס המושג מעמד הר סיני. אולי זה אחרת. אמשיך הלאה. בפסוקים, מפסוק י' קדשתם היום ומחר, חיפשו סמלותם, היו נכונים ליום השלישי, והגבלת את העם סביב לאמור, שמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת. נגיד את האמת בינינו, אף אחד לא שומע. אם היה איסור כזה היום, והיה מעמד הר סיני היום, היה מיושם או לא? לא, ברור שלא. אתה יכול היום להגיד למישהו, עד פה, אתה לא נוגע בהר? אתה לא עולה על ההר? מה עם הדביקות? מה עם ההתחברות? מה עם הזרימה הנפשית? לאן כל זה? מה, התורה לא ידעה את זה? הקדוש ברוך הוא לא הכניס בתורתו דור כזה? מה עושים? זה לא נגמר פה. וממשיך. ויהי ביום השלישי, פסוק ט"ז, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, קול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. זה התיאור של מעמד הר סיני בשמות פרק י"ט, והוא חוזר ומתפתח בעצם אולי לשיא, בפסוק י"ז, ויצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית העם. התורה היא לא ספר טופוגרפי. אם הוא כותב תחתית העם, שזה משמעות נפשית. וזה מזמין את דברי חז"ל בפסקה 6 משמאל לפסוקים. מה רב עבדים מברחמה ברחסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. מאוד מאוד לא פשוט בדור שלנו בכלל לדבר על המושג כפייה. ולהגיד לאנשים, אם אתם לא מקבלים את התורה, גמרתם. זה לא, זה נשמע זוי היום. וזה זה התיאור של התורה בספר שמות, והוא נמשיך הלאה. והר סיני ישן קולו, פסוק י"ח, ויחרד כל ההר מאוד, וכל השפר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יעננו בקו. שואל המהר"ן בתפארת ישראל בפרק ל"ב, למה צריך את כל הכפייה הזאת? לכאורה, במעמד הר סיני, נגיד באופן חלקי כבר בספר שמות פרק י"ט, ובאופן יותר מלא בשמות כ"ד, הרי עם ישראל אמר נעשה ונשמע, הקדימו נעשה ונשמע. אפשר לראות בסוף פסקה 6, בהמשך, את ההתפעלות של רב לזר. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבני רע זה? זה רק מלכי השרת משתמשים. סביב מעמד הר סיני, וכן לפי חז"ל גם סביב השמיטה. הביטוי גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דבר. אומר המהר"ן, אז בשביל מה? בשביל מה לכפות אם הם כל כך רוצים? מגיעים לדרגה כזאת של מי גילה רע זה לבני. עונה המהר"ל ובאופן פשוט, זה ההדגשה של התורה בספר שמות פרק י"ט. הדבר הראשון המאפיין את הופעת התורה בעולם זה שהיא אלוקית מוחלטת. לא מתחילה בבני אדם, לא תלויה בהם. לא נמצאת בגלל הסכמתם ולא תיעלם בגלל שהם לא הסכימו. זה לא קל להגיד את זה בעולם המודרני, מצד שני, אולי יש, אפילו הייתי מעיז להגיד, סימאון אדיר לפגוש את המוחלטות הזאת. כי המערכות היחסיות שבני אדם המציאו, הן אולי יותר נחמדות, הן אולי יותר מופיעות בתקשורת, בחיים עצמם,
יותר נגישות,
בחיים עצמם הן לא נותנות פרנסה רוחנית שמספקת את הנפש. ולכן אנחנו נמצאים בדור, אני אומר את הדברים לא מתוך בדיקה מדעית, אז אפשר כמו כל דבר לא לקבל את זה, אבל הפער בין איך שנראים הדברים בכל מיני כותרות חיצוניות של התנגשויות עם תורת אלוקים, לבין הצימאון שיש בשטח, בקרב כל החוגים, הוא פער אדיר, פשוט פער אדיר. ורק בגלל שאנחנו זוכים שהצימאון הזה אין לו ביטוי בעיתון הארץ ולא בערוץ 10 ולא בערוץ 2, הוא חי וקיים והולך וגדל, כמה שמנסים להטיש אותו, הצימאון הולך ונהיה יותר גדול. בדיוק לנקודה הזאת, לפגוש אמת מוחלטת. אומר המהר"ל, אם הכל תלוי בנעשה ונשמע, אז שבוע אחרי זה, או דור אחרי זה, או 50 דורות אחרי זה, לא רוצים. ואז אין תורה, ואז אין דבר השם במציאות. על כן יש כפייה, והיא אומרת, כופים הר כגיגית, על הנקודה אולי הכי משמעותית, או חיים או לא חיים. זה הרקע לפי המהר"ל. כשמסתכלים בגמרא מסכת שבת, דף ח', שחלק ממנה צוטט קודם, יש לה המשך. באותם שורות ראשונות של פסקה 6, אמר רבך אבא יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. נלך לפחות לפי פירוש רש"י. מודעה היא בעצם ביטוי שמופיע בגמרא, שקשור למחירה מתוך כפייה. אדם יכול ששני עדים יעידו על כך, והוא כותב את זה בשטר וחותם שהמחירה הייתה בכפייה. ואז יש בעיה עם התוקף של המחירה. אומר רש"י, שאלוקים יבוא אלינו ויגיד, למה אתם לא מקיימים את המצוות? נגיד לו, זה הכל בכפייה. בעצם לא רצינו. אז אדרבה, בגלל ההדגשה של המהר"ל, שהכל מתחיל מאמת אלוקית, צריך לנסות להבין איפה יש מענה בתורה עצמה לטענת הכפייה. ואולי זה אחת הסיבות שהתורה בספר דברים פרק ד' מתארת את מעמד הר סיני ומתארת אותו אחרת לגמרי משמות י"ט. אז נראה את זה בפנים, בצד שמאל, בפסקה 2. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. שתייה חמה בחוץ, מי שרוצה. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוקי אבותיכם נותן לכם. המושג חיים לא הופיע בשמות י"ט, והוא מופיע לא פעם ולא פעמיים בדברים פרק ד' כהכנה למעמד הר סיני. הסעיף הבולט הנוסף זה ארץ ישראל, נכנסים לארץ. המשפט בפסוק ד', ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם, חיים כולכם. לא כתוב, אתם הדבקים מהשם אלוקיכם, דתיים כולכם היום, תורניים כולכם היום, חרדלים כולכם היום, בנדלים כולכם היום. אדם אומר לי, מה זה בנדל? אמרתי לו, מה זה חרדל? אז הוא אומר לי, זה ראשי תיבות חרדי דתי לאומי. אז אמרתי לו, אם ככה, בנדלי זה בינוני דתי לאומי. אבל לא, תשמע, זה עלול לפגוע. אמרתי לו, גם חרדלי עלול לפגוע. בוא נדבר בלי הגדרות. המילה חיים היא הרבה מעבר לחילוקים הרגילים. למה התורה בוחרת בה? ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי, לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה. המילים לעשות כן זה כמו לומר לעשות כך. אותו פסוק מופיע בהמשך בפסוק י' ד', והוא כמו פסוק מזכיר את ישראל בשינוי קטן. אותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם. לעשות אתכם. לעשות כן זה שאתם תעשו. ולעשותכם זה שעושים אתכם, החוקים עושים אתכם. כך מדייק החתם סופר את ההבדל מפסוק אל לפסוק י' ד'. אומר החתם סופר בארץ ישראל, הקשר בין החוקים לבין החיים הוא חי. זה לא שני עולמות סותרים או שונים, הוא קשר חי. ולכן השינוי הקטן הזה מלעשות כן ללעשותכם. נלך פנימה. אומרת התורה בפסוק ט', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. גם המילה נפש לא מופיעה בשמות י' ט'. וכאן היא מופיעה פעמיים. שמור נפשך בפסוק ט', ובפסוק ט' ו' ונשמרתם מאוד לנפשתכם. אז נחזור לט', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, ודעתם לבניך ולבני בניך. את מה תשמור שלא תשכח? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, אקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדו ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדו. אומר הרמב״ם בפסקת 9. דברים שלא נוגעים ללימוד בענייני שמירת הנפש, בהלכות נזיקין, כמה הלכות לפני כן עוסק בכל הנושא של מעקה לגג, ומרחיב אותו. אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה, וראוי שיקשל בו אדם וימות, כלומר אם לא יהיה איזה הגנה, אז חייב לעשות חוליה וכו'. מוסיף הרמב״ם, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו, לשמר ממנו, להיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך. לא מובן. הרגע ראינו את הפסוקים, הם עוסקים במעמד הר סיני. איך הרמב״ם קישר את מעמד הר סיני לזה שאדם יסיר וישמר מכל מכשול שיש בסכנת נפשות? ואתן דוגמה פשוטה מאוד מכבישי הארץ, בעיקר הכבישים הגדולים, כביש 6 ודומיו, בשנה וחצי האחרונות, יש הרבה שלטים, שהשלט הראשון אומר, מילים יכולות להרוג. והשלט הבא אומר, כשנוהגים לא מסמסים. וזה כתוצאה ממחקרים של משרד התחבורה, שהסיבה המרכזית לתאונות דרכים בשנה וחצי האחרונות זה אס-אמסים. שאדם מקבל או כותב. וכן לגבי הולכי רגל, לא מעט פגיעות, זה במעבר חצייה, כשהבן אדם עשה אס-אמס או קיבל או כתב. איך הרמב״ם אומר? אתה שוכח את מעמד הר סיני? אבל יכול להיות שהרמב״ם בזה מפלס דרך להבנת ההשלמה בין פרק ד' בדברים לשמות יותר. כלומר, עצם העובדה שבמעמד הרוחני הכי משמעותי בחיים של העולם ושל ישראל, בוחרת התורה במילה נפש ואומרת לשמור על הנפש, נכון שהעומק שלה זה העומק הרוחני, אבל עצם העובדה שהשימוש היה במילה נפש, זה אומר את כל הרבדים שלה, את כל השכבות של הנפש, כולל השכבה הטבעית, שבה אם יש מכשול, או איזה בור, או איזה משהו, ואני לא מסיר אותו, אני בעצם עובר על אותו מעמד הר סיני, זה נקרא לזכור את מעמד הר סיני. חשוב להתחיל בשמות יותר. כי אם הכל היה מתחיל במה שהאדם רוצה וחי, לא הייתה נשארת תורה. אז לכן זה מתחיל בויתרצו בתחתית העם. ואולי יותר מזה, גם בספר דברים פרק ד' בעצמו, אם נחזור רגע אליו בפסקה 2, רגע לפני מושג הדבקות, כתוב, לא תוסיפו על הדבר שאנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. יש חשש גדול, ואנחנו רואים אותו בדורנו, הוא לא תיאורטי. שאם ההדגשה היחידה שתהיה ליד מעמד הר סיני, זה החיים וזה הנפש, אז בן אדם ברגע שאומרים לו, תשמע, כל התורה באה לעולם בשביל שאתה תזדהה איתה. אז הוא נגיד המספר 4 לא כל כך מדבר אליו. המספר 5 או 5 יותר משמעותי לו. אז הוא יביא את זה לידי ביטוי בציצית, בארבע מינים של סוכות, בארבע כוסות של פסח, הוא מחליט, הוא הבעל הבית. אבל אז אין תורה. ולכן ההתחלה של המפגש שלנו עם מעמד הר סיני היא התייצבות בתחתית העם. התורה היא מוחלטת אלוקית. באמת, כמו שאומר המהר"ל, לא מתחילה בבני אדם. אבל, ופה אבל גדול, שהוא היום אתגר לא פשוט. האם כוונת המוחלטות האלוקית זה לשים אלטרנטיבה לחיים? לשים אלטרנטיבה לנפש. כלומר, לייצר חוקים שעל פיהם נצטרך להתנהג, וזה כל העניין שלנו. או כמו שאומרת התורה בדברים פרק ד', הקדוש ברוך הוא ברא נפש, הקדוש ברוך הוא ברא חיים. ולכן הוא רוצה שהתורה תברר את החיים, היא לא תהיה במקומם. ומתוך כך לא צריכה להיות מודעה רבה לוואית. הכפייה ברגע שהיא חיצונית, היא עלולה לבטל את המחר. אבל ברגע שמי שנותן את החיים, הוא הכופה את חוקי החיים, ואומר לך, אני רוצה שתחיה, אני רוצה שתשמור על הנפש, אין טענת כפייה. במילים אחרות, הדברים הנפלאים שהרב קובי התחיל בהם, ומאוד חשבתי שהוא ימשיך, באמת בירור גדול בשאלת היצר הרע. בירור גדול. יכול להיות שבדור שלנו הנקודה היצרית היא קשורה לחיים. הרבה יותר קשה לטפל בה. כי זה הרצון הכי טבעי של האדם. ואז באמת השאלה הגדולה, מה חידשה התורה? מה חידש מעמד הר סיני? נגיד את זה בשפתו של רש"י. דברים שלא נמצאים פה למטה בפסקה 8. בברכות של התורה בויקרא כתוב, הקימותי את בריתי איתכם. אומר רש"י, על פי תורת כהנים, על פי המדרש, ברית חדשה. זה הנוצרים ימח שמם, הם גנבו את זה, אבל זה מקורו בנבואת ירמיהו. לא כברית הראשונה שהפרתם אותה, אלא ברית חדשה של עטופה. מה שרש"י לא כתב, מתוך הנחה שאנחנו נפתח את הפסוקים, שבעצם הנביא ירמיהו מגדיר בדיוק את ההבדל בין הברית הקודמת לברית החדשה. הברית הקודמת, אומר הנביא ירמיהו, הייתה בכפייה. והברית החדשה, אומר הנביא ירמיהו, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. היא לא תישאר מבחוץ. היא תהיה בפנים, בתוך הנפש, בתוך החיים. הגבול בין זה לבין עבודה זרה, שאדם יעבוד את עצמו, שהגאווה תשתלט עלינו גם מבחינה רוחנית, הוא גבול של מילימטר. לכן אולי אומר רש"י בהמשך, בפסוק י"א, כהמשך לאותם ברכות של ויקרא כ"ו, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, כאחד מכם, מאוד רווח בדורנו, סגנון המחשבה הזה. במקום לקרוא לו מלך, אפשר לקרוא לו אבא. אפשר לעשות לו מבחן לאלוקים, אבא, האם אתה אוהב אותי מספיק? ולעשות מזה שיר ולמחוא כפיים, אפשר. לכאורה, מה שאיתנו, אילן גבוה להתעלות בו. מוסיף רש"י, על פי תורת כהנים. יכול לא תראו ממני. באמת נהיה באותו קו, באותו גובה, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוקים. איך יוצרים בדור שלנו, גם ברמה הנפשית, גם ברמה החינוכית, גם ברמה התנועתית, גם ברמה המוסדית, איך יוצרים בנפש את תנועת ההשלמה הזאת, ששאלת תוקף התורה והמוחלטות שלה, שם אין מקום לרצון אנושי. האדם לא יכול לברוא תורה, כמו שהוא לא יכול לברוא נפש. אבל באותה מידה, איפה נמצאים החיים, איפה נמצאת הנפש כקולטת את המוחלטות האלוקית? זה ברית חדשה. זה גם הקוצו של יהוד. נתתי את תורתי. לא כתוב נתתי תורה. ואתם תחדשו בתורה ותגידו מה שאתם רוצים. אבל היום המושג היצרי הוא לא זדון. הוא טעות בהסתכלות. הוא נותן יותר מדי מקום לצד האנושי, ופחות מדי לצד האלוקי. המענה לקלקול הזה, הוא לא לשרוף את החיים, הוא לא לשלול אותם, הוא לעדן אותם, הוא לתאר אותם, הוא להסיר את קליפותיהם. אומר היה הרבי מקוצק, יום פטירתו ביום רביעי, כ"ב בשבט. אנחנו רואים בימים האלה, כמה ההדגשות שלו אנחנו זקוקים להם כמו אוויר לנשימה. המשפט מתחיל, לעולם יהא אדם ירא שמיים. אומר היה הרבי מקוצק, אחרי המילה אדם לשים פסיק, לעולם יהא אדם. המילים לא תגנוב ולא תרצח ולא תחמוד, הם לא פחות משמעותיות משמור וזכור את יום השבת לקדשו. ועל כן, במסגרת ברור המודה על האמת, אומר הרב קוק במסע המחנות, במאמרי הראייה, צריך להפסיק להשתמש במילה דתי וחרדי וכו' וכו'. הם מילים שמשקפות 5-6 מצוות ותו לא. לא חיים ולא נפש. אז בעצם, הבירור הזה, אומר הרב מקוצק, זה ההתחלה. בירור המידות. מתוך כך ירא שמיים בסתר. עיקר המדידה, אומר הרב מקוצק, ונאמנו בזה לדברי חז"ל, שכל פעם שכתוב ויראת מאלוקיך בתורה, תמיד חז"ל אומרים דבר המסור ללב. מפה מתחילה יראת שמיים. מתוך כך גם בגלוי. ואז שתי הזרועות. מודה על האמת, אומר הרב קוק, האמת לא מתחילה מאיתנו. אז אי אפשר למדוד אותה כל הזמן בשאלה האם אנחנו מרוצים, האם אנחנו מזדהים, האם זה מתאים לנו. כי אז תצא האמת מצומצמת לפי האופק האישי שלנו. היא לא אמת מוחלטת. אבל, אומר הרב קוק, זה רק חלק. החלק השני הוא לא פחות חשוב. דובר אמת בלבבו. בתוך הלב, נתתי את תורתי בקרבה והליבה מכתמנה. והנביא ירמיהו לא מפחד לקרוא לזה ברית חדשה. זה אתגר עצום. קשה מאוד. מפני שאם נדגיש יותר מדי דובר אמת בלבבו, אז יחסר וישחק מודה על האמת. נדגיש יותר מדי מודה על האמת, יחסר. לכן אני הקטן חושב. שהעבודה שהתורה הכניסה אותנו למעמד הר סיני, לא בפרק י"ט, בספר שמות, אלא בפרק י"ח, שם היא אמרה לנו מילה אחת, מידות. המוחלטות של הופעת התורה האלוקית מתחילה במידות. אנשי חיל, נקראים לפי רש"י, אלה שלא מתחנפים. יראי אלוקים, כפי שדובר קודם, בסתר ואחר כך בגלוי. אנשי אמת, ככה נכנסים לתורה, ככה נכנסים למעמד הר סיני. אומר רש"י על פי חז"ל, על פי המחילתא, אלה שאפשר לסמוך על דבריהם. זה דבר קשה מאוד היום. לשמור על כנות כזאת, שבה כשאדם לא יודע, הוא אומר לא יודע. כשאדם טועה, הוא אומר טעיתי. ולא שום גינוני כבוד מנופח, מכל סיבה שהיא. בסוף בסוף, איפה יכול להשתקף עולם המידות? בכסף. שונאי בצע. נסעתי עם נהג מונית, הוא לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי בסוף הנסיעה, אני ממש מצטער, לא בזדון, לא הפעלתי מונה. אני אומר לו, אין בעיה, כמה כסף שאתה רוצה? הוא צוחק, הוא אומר, כמה כסף שאני רוצה? אני אומר לו, כן, בתנאי, שאתה מסתכל 5 שניות בראי. מה שתראה שם, על פי זה תחליט. מסתכל בראי, 5 דקות, 5 שניות, אומר לי, 20 שקל. אמרתי לו, זה מה שרצית בהתחלה? הוא אומר, לא. אתה לא רציתי 2,000. אמרתי לו, מה ההבדל? אז הוא אומר לי, הסתכלת לי בראי. אני אומר לו, מה ראית שם? אז הוא אומר לי, בהתחלה ראיתי את זה שרוצה 2,000. אחרי זה הבנתי שזה לא אני. ואז ראיתי את זה שרוצה 20. אומר הזוהר הקדוש, המצוות הן עצות. הן מוחלטות, הן לא באות מבשר ודם. הן לא תלויות בהסכמת בן האדם. ובצדק הוסיף הרב קובי, גם לא תלויות בנחמדות שלהם. אם דבר הוא מגיע מאת אלוקים, הוא האמת, בלי הרווחים. אבל זה מלמעלה. השאלה איפה זה פוגש אותנו פה, בקרקע של ארץ ישראל. לא צריך להתבייש להגיד בחיים של ארץ ישראל, בנפש של ארץ ישראל. המידות זה המרחב תמרון הראשון. איפה האדם מכניס אל תוך ליבו את תורת השם. לא מסיימים את זה. ממשיכים ופוגשים את כל העומקים, ואז זה ממשיך כמו הרבי מקוץ. לעולם יהיה אדם, ירא שמיים, סתר גלוי, יודע על האמת ודובר אמת בלבבו, עם המלצה וישכם ביומה. הדור הזה הוא אלוף העולם בשינה. באמת מגיעים לפסגות של הישגים, אין, לא היה בדורות קודמים. הוא לא דור שלילי. יש לו המון אנרגיות, והן יכולות להיות נפלאות, והוא יודע שלא תמיד יש לו כוח לכוון את זה, אז הוא מעדיף לישון. אבל אותם חבר'ה, שאתה שם להם אתגר אמיתי, מוחלט, שמתברר שהוא חלק מהנפש שלהם, הם כמו נמרים. כך הקדוש ברוך הוא גם עושה איתנו, אותנו. לכן אנחנו מזכירים את זה ואומרים, וישכם ויאמר. מה ההמשך? אני אגיד משפט על מה שהרב קובי אמר, באמת, זה ברור גדול, אחד מהמצבים הנפלאים, במיוחד בצוק איתן, שהיה אפשר לראות את זה בכל שדרות הציבור, גם בעורף וגם בחזית. דבר מדהים, באמת הנושא הפרטי, העכשווי, החושני, היו נראים כנושאים השולטים בנפש. ואז מה אתה יכול לצפות בשעת קרב? ואתה רואה אנשים מכל הסוגים, מכל הגוונים. איזה מבחן גדול בשעת אמת, שבשעת האמת הזאת זה רק בינך לבין עצמך. האם אתה מגייס כוחות נפש שבאופן הנורמלי אין? ואתה מגלה מה שולט בחייך. וסיפר לי אבא שהיה בטקס שהרב קובי הזכיר, טקס חלוקת הצלשים של הרמטכ"ל, שניגש אליו קצין שריון ראשי. הוא לא ילד. הוא אמר לו, תשמע, אם החבר'ה האלה, אחרי התופת של הקרב הראשון, חזרו שוב ושוב פנימה, זה באמת דור נפלא. שאלה גדולה מאוד, איך לשמר את הרוח הזה? כי הסיטרא אחרא, כלומר, הכוחות השוחקים את הרוח הנפלאה הזאת, הם רבים, והגר"א הבטיח לתלמידיו את מה שמתקיים בפועל. שככל שיתקדמו עקבות הגאולה, כך כוחות השלילה ינסו יותר להילחם באמת. אומר הגר"א למה? כי כל מגמת הגאולה זה לגילוי האמת. והם לא יכולים לעשות את זה. השאלה הגדולה היא לא הקטנות שלהם, אלא איזה גדלות יכולה לצמוח אצל מי שיהיה לו ענווה, אצל מי שיהיה מוכן לנסוע מרפדים, אצל מי שיהיה מוכן גם לפעמים לחנות כאיש אחד בלב אחד, בלי לטשטש בהור נוקב. הערבוב הזה בין אחדות לבין טשטוש הוא סימן של חולשה. אני צריך להיות מסוגל להגיד טעיתי, אני צריך להיות מסוגל לשמוע תוכחה. זה העוצמה של הנפש. אדם המודרני אין לו כל כך כוח לזה, אז הוא מחפש יותר נחמדות, בעיקר כלפיו. כשהוא פותח את הפה על מישהו, שם אין גבולות. אני מעדיף בלי הצביעות הזאת. שלום לכולם, בשורות טובות. ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, להיות אנשי אמת, מודים עליה ודוברים בלבבכם.